בעזרת השם, היום נראה, למרות שהסדר שלנו זה סיפור בסיפורי מעשיות, אבל מכיוון שהפרשה של השבוע יש בה הרבה מאוד נושאים, הרבה מאוד עניינים, אז נתחיל ללמוד נושא בפרשת השבוע, ואם נספיק אז נחזור לסיפור שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות. הפרשיות שעכשיו אנחנו קוראים בשבת בתורה, זה ספר במדבר, זה מספר למעשה את כל המאורעות שקרו לעם ישראל ב-40 שנה שהם היו במדבר. הפרשה הזאת שתהיה בשבת זה פרשת חוקת, שלומדים את ספר חומש במדבר צריך לשים לב שבפרשה הזאת יש קפיצה. מה הכוונה קפיצה? הכוונה שבזמן, עד הפרשה הזאת אנחנו לומדים כל מה שקרה בשנה הראשונה ובשנה השנייה של מסעות בני ישראל במצרים. בפרשה הזאת התורה קופצת לשנת ה-40. לא שמים לב לזה, אבל למעשה עד הפרשה הזאת זה מה שקרה בשנה הראשונה בשנה השנייה, ומכאן ואילך זה כל מה שקורה לעם ישראל בשנה האחרונה שהיו במדבר בשנת ה-40. זה קפיצה בכל סיפורי עם ישראל במדבר. הפרשה מתחילה ממצווה. מצווה שהיא אחת המצוות היותר קשות להבנה בכל התרי"ג מצוות שיש לנו. ועל המצווה הזאת אמר שלמה המלך, אמרתי והחכמה והיא רחוקה ממני. והמצווה הזאת היא מצוות פרה אדומה. זה כך מתחילה הפרשה שלנו, להגדיר, לתאר לנו את המצווה של פרה אדומה. בהתחלה אנחנו קצת נדבר מה זה המצווה הזאת, ברמה יותר של ההלכה והפשטות של הדבר, ולאחר מכן נתבונן קצת בפנימיות ובעומק העניין של מצוות פרה אדומה, ומה היא באה לתקן, מה היא באה לתקן בעולם. מצוות פרה אדומה זה, התורה אומרת לנו שיש נושא שלם בתורה שאנחנו היום לא כל כך מכירים אותו, מכיוון שאין לו הרבה משמעויות הלכתיות בתקופתנו עד שיבנה בית המקדש. הנושא הזה זה נקרא טומאה וטהרה. יש דברים שגורמים לאדם טומאה. טומאה זה לא מצב, זה לא מצב גשמי גופני, אלא זה מצב רוחני ונפשי, שאנחנו לא יודעים מה גורם לטומאה, אין לנו ידיעה מה גורם לטומאה, אלא התורה מלמדת אותנו, מגדירה אותנו. יש דברים בעולם שגורמים לטומאה. כגון שאם אדם ייגע בנבלה של בהמה טהורה מתה, אם הוא ייגע בה, זה יגרום לו סוג של טומאה. זה נקרא טומאה קלה, וזה יגרום לו לטומאה. ויש עוד הרבה דברים שגורמים לטומאה. אבל אומרים חז"ל, יש דבר שנקרא אבי אבות הטומאה, שזה הטומאה הקשה ביותר. והטומאה הקשה ביותר זה טומאת מת. מה הכוונה טומאת מת? ברגע שאדם נוגע במת או נמצא בחדר אחד עם מת, זה גורם לו לטומאה. אנחנו לא בהכרח שנרגיש את זה, אבל התורה מלמדת אותנו שזה יגרום לו טומאה. כדי לצאת מהטומאה הזאת, דיינו כדי לצאת מטומאת מת, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט לצאת מטומאת מת. התורה מלמדת אותנו, וזה למעשה הפרשה של פרה אדומה. דבר ראשון, התורה אומרת לנו שטומאת מת נמשכת בהכרח 7 ימים. 7 ימים, בהכרח זה נמשך 7 ימים. וכשאדם קרה מצב שהוא נטמע בטומאת מת, אז כל השבעה ימים האלה אסור לו להיכנס לבית המקדש. אז זה לא כל כך, אין לזה משמעות בימינו, בעזרת השם, באחר בבוקר כבר יהיה לזה משמעות, כי כבר יהיה בית מקדש, אבל בינתיים, לאחון לרגע זה עוד אין לזה משמעות. אנחנו מקווים שתוך שעה-שעתיים כבר יהיה לזה משמעות. אבל בכל אופן, אדם שנטמע בטומאת מת אסור לו להיכנס לבית המקדש. מה השאלה שהתורה מציבה לפנינו? איך אדם זוכה להיטהר מטומאת מת? מה התהליך שבעצם אדם זוכה להיטהר מטומאת מת? והתורה אומרת כך, שבמשך 7 ימים אדם צריך לשמור את עצמו, כמובן לא להיות במחיצת מת, הכוונה בבית עם מת או לגעת במת, אבל זה לא מספיק, אלא יש תהליך שלם שהתהליך הזה נקרא התיקון של פרה אדומה. יש מציאות בעולם, יש מציאות, והיום מצאו בארצות הברית את פרה כזאת, ובעבר עד היום, עד נכון להיום, לעם ישראל היו 9 פרות אדומות. אנחנו לא צריכים הרבה, מספיק פרה אחת שהיא מספיקה להרבה הרבה שנים, יכולה להספיק לדורות, פרה אחת. מה זה, מה זה, מה זה פרה אדומה? אבל באמת, למעשה, פרה אדומה זה כפשוטו. פרה שהיא כולה אדומה, ואין עליה, מותר שיהיה עליה שערה אחת שחורה. שתי שערות שחורות זה כבר פוסל אותה, היא כבר לא יכולה להיות פרה אדומה. בדין של פרה אדומה. לא רק זה, גם התורה אומרת שלא עלה, לא עלה לעול, דהיינו שאסור לעבוד איתה. כל עבודה שעושים בפרה אדומה פוסל אותה מלהיות בגדר של פרה אדומה. בדרך אגב, כרגע, אני ראיתי את התמונה של זה, יש בארצות הברית, מצאו פרה אדומה שמקיימת את כל, את כל ההלכות. זאת אומרת, אם יבוא משיח היום בלילה, אנחנו מחר בבוקר נטיס מארצות הברית בהטסה מיוחדת את הפרה האדומה הזאת, ואנחנו נקיים בה את כל הנושא הזה שנקרא פרה אדומה. מה עושים עם פרה אדומה? מה התיקון שנקרא פרה אדומה? התורה, פה זה בפרשה שלנו, התורה מגדירה, מלמדת אותנו את כל הנושא הזה. היו לוקחים את הפרה האדומה ומוציאים אותה מחוץ לבית המקדש, במקום שהיה מקום מיוחד ומיועד לפרה, וזה היה בהר הזיתים. מי שמכיר קצת את המבנה של ירושלים, בית המקדש נמצא על הר שנקרא הר הבית או הר המוריה. מול הר הבית או מול הר המוריה, מזרחית. אנחנו אומרים מול, הכוונה מזרחית, זה לא לכיוון של העיר, זה הפוך, לכיוון השני, מזרח להר הבית, זה הכיוון השני. יש הר שנקרא הר הזיתים. היום הר הזיתים ברובו יש שם בית אלמין, בית החיים. הרבה צדיקים קבורים שם בהר הזיתים. בהר הזיתים יש מקום, יש נקודה בהר הזיתים שנמצאת בדיוק מזרחית לבית המקדש, למקום שהיה בית המקדש. היום זה המסגד שלהם, שם אני נמצא במקום של בית המקדש. ומהנקודה הזאת היו יכולים לראות, היה קו ראייה לראות את הפתח, את הפתח של בית המקדש. היו רואים, למעשה לא פתח אחד, את כל הפתחים של בית המקדש היו רואים מהנקודה הזאת. זו הייתה נקודה בנויה שבמיוחד אפשר לראות אותה, אפשר לראות את פתח בית המקדש. כי כל הדינים צריכים להיות באופן כזה, לעשות בפרה אדומה את כל מה שאנחנו צריכים לעשות במקום שרואים את פתח בית המקדש. אז אנחנו נמצאים מחוץ לבית המקדש, ובקו ראייה יש לנו לראות את פתח בית המקדש, ושם הייתה בימה מיוחדת, שעל הבימה הזאת היו עושים את העבודות של הפרה אדומה. דבר ראשון, היו שוחטים את הפרה אדומה, לאחר שהיו שוחטים אותה, היו שורפים אותה, והיו לוקחים את האפר של הפרה אדומה, מה שנשאר מהפרה אדומה, היו לוקחים את האפר של הפרה אדומה, והיו מערבבים את האפר של הפרה אדומה עם מי מעיין. היה כלי מיוחד, היו שמים בכלי מים, אבל מים, לא מים מהברז, אלא חייב, זה חייב להיות מים של מעיין, היו ממלאים בכלי, ולאחר מכן, לאחר שהיו ממלאים את המים בכלי, היו שופכים לתוך המים קצת מהאפר פרה אדומה. ועכשיו יש לנו כלי עם מים ואפר פרה אדומה, והכהנים היו יודעים, וכל מי שהוא תמי מת, אמרנו שבוע ימים חלה עליו התומה. ביום השלישי של התומה שלו, הוא צריך לבוא לאזור בית המקדש, הוא לא יכול להיכנס פנימה. אז הוא מגיע למקום מסוים בהר הבית, זה קרוב לבית המקדש, והכהן היה מזה עליו מהמי פרה אדומה. זה היה ביום השלישי וביום השביעי, ולמעשה זה היה תהליך התהרה שלו. אחרי שהיה עושה את כל זה, ביום השמיני האדם היה טהור מטומאת מת. אז בפשטות זה הדבר, המעשה של פרה אדומה שהיו שורפים אותה, כמו שאמרנו, בהר הבית. סך הכל לעם ישראל עד היום, היו 9 פרות אדומות. מכל התקופה, מה הפרה האדומה הראשונה? הפרה הראשונה, פרה אדומה ראשונה זה משה רבנו שחט אותה, במדבר. לאחר מכן, בתקופת שנכנסו לארץ, עוד 8 פעמים, עכשיו אנחנו חכים לפרה העשירית. הפרה העשירית, בעזרת השם כבר, משיח צדקנו כבר יכין את הפרה. אנחנו מקווים שמחר בבוקר כבר ישחט הפרה האדומה. אז זה המעשה של פרה אדומה. אמרנו שפרה אדומה באה לתאר מטומאת מת. פה השאלה היא, מאיפה בעצם, או מה הסיבה, מאיפה זה מתחיל בכלל שיש לנו את המציאות של טומאת מת? כל הסיפור של הטומאת מיטה, בעצם מתי זה מתחיל? מתי זה מתחיל שיש בבריאה, בעולם, טומאת מת? למעשה, הטומאת מת מתחילה ביום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. מכיוון שאיך שהוא ברא את האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, עוד לפני שנבראה חווה, הוא אמר לו, מכל עץ הגן, כמה זה היה בגן עדן, מכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו. ואם תאכל ממנו, וביום אוכלך ממנו, מות תמות. זאת אומרת שגזרת המיטה נגזרה, למעשה, בחצי שעה אחרי שהאדם הראשון נברא. אחרי שהאדם הראשון נברא, הוא נברא עם הרבה שכל, עם הרבה דעת, הוא היה חכם מאוד גדול, אדם הראשון בבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והקדוש ברוך הוא מיד ציווה אותו את הציווי הזה, מכל עץ הגן, כל עץ הגן אכול תאכל ממנו, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כמה זמן עבר? בסדר, הקדוש ברוך הוא ראה שאדם הראשון לבד, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, הוא ברא את חווה. ברגע שהוא ברא את חווה, גם היא נבראה כבר, ברוך השם, גדולה, חכמה, נאה מאוד, יפה מאוד, אדם הראשון ראה את היופי של חווה, אמר לה חווה, תראי, אנחנו יכולים לטייל פה בגן עדן, אבל תשמעי, מישהו ידבר איתך, אל תיכנסי איתו בדיבורים. זה לא פשוט. את הולכת לקניון, אל תדברי עם כל אחד. אם את לא יכולה לדעת. החווה שמעה, היא אהבה את אדם הראשון, זה הזוג הראשון בבריאה, אז אהבה אותו מאוד. הלכה, אבל את זה היא עברה, בזה היא עברה על הציווי של אדם הראשון, על ההוראה של אדם הראשון. היא התחילה לדבר עם הנחש, לא עבר הרבה זמן, מהרגע שהיא דיברה עם הנחש, מפה בעצם מתחיל כל הסיפור של 6,000 שנה. כל הסיפור של 6,000 שנה מתחיל מזה שהיא דיברה עם הנחש. הנחש אמר לה, מה הבעלך אמר לך? מה האדם הראשון אמר לך? אז היא אומרת לו, הוא אמר לי שאני יכולה לאכול מכל העצים בגן, אבל יש פה עץ אחד שאסור לי לאכול ממנו, ואדם הראשון הוסיף עוד גדר. זה באמת לא היה ציווי של הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון מעצמו אמר, אני יודע, חווה אוהבת לראות דברים יפים, אישה אוהבת למשש בדברים יפים, היא תראה את צדת הטוב ורע, היא תתחיל למשש אותו, תתחיל לגעת בו, היא יכולה לבוא לידי זה שהיא תאכל אותו. לכן אדם אמר לחווה, הוא אמר לה שהציווי הוא לא לאכול ממנו, אבל גם לא לגעת ממנו, גם לא לגעת בו. זה הוסיף מדעתו, אדם הראשון הוסיף מדעתו. היא באה ומספרת את כל זה לנחש. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל ונחמד הוא להשכיל, משהו כבר מוצא חן בעיניה בעץ הזה. למה זה מוצא חן בעיניה? הסיבה היא פשוטה. זה אסור, זה מוצא חן בעינינו. זה הדבר. זה ברגע שדבר אסור, מתחיל להיות מוצא חן בעינינו. זה חז"ל אומרים על הדבר הזה, מים גנובים ימתקו. אם רוצים לתת איזה טעם טוב או איזה גירוי בדבר מסוים, תאסור אותו ומיד רוצים אותו. ברגע שהאדם הוא בטבעו, ברגע שדבר אסור, מיד הוא מוצא חן בעיניו. ומכאן למעשה, מתחיל כל הסיפור, הנחש אמר לה, הוא דחף את חווה, היא נגעה בעץ ולא קרה שום דבר. הוא אמר לה, הנה, את רואה? אני חושב שבעלך מגזים. הוא כזה קצת, הוא קיצוני מדי, הוא חרדי קיצוני מדי. אני לא רואה שום בעיה בעץ, הנה, נגעת בעץ, לא קרה שום דבר. אז היא אומרת, כן, באמת נכון, שום דבר לא קרה. הוא אומר לה, אבל עתידי לך, אם את אוכלי ממנו, את לא מתארת לעצמך מה יהיה. וכאן מתחיל סיפור שלם, היא שמעה בקולו, אכלה, ברגע שהיא אכלה, כבר הבינה איפה היא הסתפחה. הסתפחה בהסתפחות לא פשוטה בדבר הזה. ואז היא אמרה, רגע, עכשיו היא הבינה שבגלל שהיא אכלה ממנו, נגזר עליה המיטה. כמו שכתוב, הקדוש ברוך אמר, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז מה היא עשתה חשבון? אומר המדרש דבר פלא. היא אמרה, עכשיו אני אכלתי ממנו, אני אמות. הרי אדם עוד לא אכל ממנו, אז הוא לא ימות. לא, אז אני אמות, מה הוא יעשה? אז הוא ילך לחפש אישה אחרת. זה אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. זה עכשיו שהוא ילך לחפש אישה אחרת, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. כתוב שהיא באה אל אדם הראשון, ותיתן לו מן העץ והאוכל. אז כשהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? אמר לו, האישה שנתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. אז שימו לב, אומר אחד המפרשים, בעל התורים שואל פה שאלה, היא נתנה לו מן העץ לאכול? מה היא נתנה לו לאכול? מפרי העץ. אם היא נתנה לו לאכול גזע, כתוב, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ותיתן לי מן העץ ואוכל. אומר בעל התורים, אחרי זה לא נכון, היא לא נתנה לך מהעץ, היא נתנה לך מהפרי של העץ. למה אתה אומר שהיא נתנה לך מהעץ? אומר בעל התורים, מכאן, שמה עשתה חווה, אחרי שהיא אכלה והבינה שהיא הולכת, היא הסתפחה כבר, אומר בעל התורים, אחד מגדולי המפרשים של התורה, אומר, חתך ענף מן העץ, בא אל אדם הראשון, קודם כל נתנה לו מכות, ואמרה לו, אם אתה לא אוכל ממנו, אני לא עוזבת אותך, על מכות אתה תקבל, תמשיך לקבל מכות. אומר בעל התורים, האדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיש שלום בית, נכון? בראת האישה כדי שיש שלום בית, לא שאני אריב איתה. אני לא מבין, אמרתי לה לא להסתבך, לא ללך לדבר, חוזרת עם ענף, נותנת לי מכות ואומרת לי תאכל. אני בשביל שלום בית, אכלתי. זה, ככה מתחיל בעצם כל הסיפור שלנו, כל 6,000 שנה מתחיל מהסיפור הזה. אמרנו את זה קצת כמובן, הפרטים הם נכונים, אבל אמרנו את זה קצת בבדיחותה. בעזרת השם, באחד השירים הקרובים, אנחנו נלמד את כל הנושא הזה, כי למעשה, אחד העניינים העמוקים ביותר בתורה, זה מה היה בעצם בחטא אדם הראשון, חטא אדם וחווה. זה לא פשוט להבין את זה, מדוע? כי נזכור איזושהי נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. אחרי שאדם וחווה אכלו מהעץ, נכנס בתוכם היצר הרע. מאז, אחרי האכילה, הם כבר לא רוצים לעשות הכל טוב. יש בתוכם גם יצר לעשות רע. אבל לפני שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, לא היה, לא לאדם ולא לחווה, לא היה יצרה לעשות עבירות. לא היה להם את הנקודה. היום אנחנו כבר נמצאים אחרי, עד שיבוא משיח צדקנו, אנחנו כבר נמצאים במציאות שנקראת אחרי החטא. יש לנו יצרה. אז אנחנו מבינים, אז אדם מתגבר עליו היצרה, הולך ועושה דברים נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל נזכור שלפני שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, לא היה להם את היצרה. אז פה מתעוררת השאלה הגדולה, אם כך, על מה ולמה באמת הלכו אדם וחווה ואכלו מעץ? מה הסיבה שהם אכלו? זה אומרים הרבה צדיקים, רבנו אריה הקדוש כותב, שזה אחד הנושאים הכי עמוקים בתורה להבין בעצם מה היה שם בכלל. מה באמת היה בחטא אדם הראשון. זה בעזרת השם, אחד השיעורים הקרובים אנחנו נדבר על זה. אבל אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, וכמו שהקדוש ברוך הוא אמר, נגזרה מיטה לעולם. כי הוא אמר לו לפני זה, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות, נגזרה מיטה לעולם. זאת אומרת, שלפני שאכלו מעץ הדעת טוב ורע, לא היה מציאות של מיטה. לא היה מוות בעולם. כמו שכתוב, שגם לעתיד לבוא, יובלה המוות לנצח, תתבטל גם גזרת המיטה לעתיד לבוא. ומכיוון שיש כבר את המציאות של מיטה, מכאן נבשר גם המציאות הרוחנית הזאת שאמרנו, שנקראת אבי אבות התאומה זה תאומת מת. זאת אומרת, פרה אדומה שמתארת מתאומת מת, למעשה היא באה ומתקנת עד חטא אדם הראשון, עד הקלקול שאכלו מעץ הדעת טוב ורע, כל העניין של פרה אדומה בא לתקן עד למקום הזה. לכן זה תיקון, זה מצווה שעושה תיקון רוחני מאוד מאוד גבוה, ומתקנת למעשה את תאומת המת, שזה אבי אבות התאומה. עכשיו אנחנו קצת, עד כאן זה הפרטים הטכניים יותר של המצווה, עכשיו קצת נתחיל להתבונן קצת בתוך המהלך של המצווה, ולאט לאט ניכנס להבנה ולפנימיות של המצווה הזאת. כל מה שאנחנו יכולים להתבונן במצוות פרה אדומה, זה לא אנחנו אומרים את זה, כבר שלמה המלך אמר את זה. שלמה המלך, שהתורה, הנביא, כתוב בספר המלכים, התורה מעידה עליו, ויחכם שלמה מכל האדם, זאת אחד מהגדולי החכמים שהיו בכל הדורות, שלמה המלך אומר על המצווה הזאת, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כמה שזכיתי להשיג ולהבין ולדעת, ועדיין מצוות פרה אדומה רחוקה ממני. שמעתי בשם אחד הצדיקים שהוא אמר, מה הכוונה שהוא אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני? זאת אומרת, יש מקום רחוק שכן יש הבנה למצוות פרה אדומה. מה זה המקום הרחוק הזה? אז אמרתי ככה, בשם אחד הצדיקים שהוא אמר, ששלמה המלך ראה את כל הדורות, הוא ראה את הדור שלנו, ואמר, בדור שלנו יחכימו במצוות פרה אדומה. אני רחוק מהדור הזה, אז אני לא יכול להחכים. אבל הדורות האחרונים כן יחכימו במצוות פרה אדומה. אחר כך נראה גם למה. מה הסיבה שדווקא בדורות שלנו כן אפשר יותר ויותר להבין את העניין של פרה אדומה. כדי להתחיל להתבונן בכל הנושא של פרה אדומה, נראה איך שהתורה מגדירה לנו את המצבים של פרה אדומה. בהתחלה התורה אומרת, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. זאת אומרת, המציאות הראשונה שיש לנו פרה אדומה ותמימה, אבל יש לנו פרה, זה מה שיש לנו לנגד העיניים, יש לנו פרה. לאחר מכן אמרנו שצריך לשחוט אותה ולשרוף אותה. אחרי שאנחנו שרפנו את הפרה, מה יש לנו כרגע, איזה מציאות, איזה מוצר יש לנו כרגע מהפרה אדומה? יש לנו אפר פרה. אז עכשיו המצב הראשון היה לנו פרה. עכשיו יש לנו בעצם אפר, אפר של פרה. אנחנו מאוד מבינים שדבר, כל מוצר שנשרף, התוצר שלו, התוצאה שלו, זה נקרא בלשון שלנו אפר. לכן אנחנו מבינים. אם אתה אדם לוקח עץ ושורף את העץ, מה יש לו? אפר מהעץ. וכן נייר, וכל דבר. התוצאה, המוצר של דבר שנשרף נקרא בלשון שלנו אפר, וזה דבר מובן, זה כל אחד מכיר ומבין את זה. התמיעה שיש פה בתורה, שהתורה בהמשך ממשיכה להגיד לנו פרטים של המצווה הזאת, והתורה אומרת, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. מאפר, פתאום התורה קוראת לפרה לא אפר, אלא אפר. וזה, לכאורה, זה תמיה. זה לא מובן. מדוע זה לא מובן? כי אפר ואפר זה שני דברים שונים לגמרי. האפר זה באמת תוצאה. התוצאה של דבר, ששורפים דבר. אבל אפר זה בכלל דבר אחר. מה זה אפר? אפר זה חול. מה הקשר לכאורה לקרוא לאפר של הפרה, מה הקשר לקרוא לזה אפר? ובאמת את השאלה הזאת, הגמרא שואלת את השאלה הזאת. הגמרא שואלת, מה פתאום התורה פתאום, התורה קוראת לאפר בלשון אפר, כשזה שני דברים אחרים. אפר זה סוג של חול, זה מציאות של חול. ואילו אפר זה דבר ששורפים אותו, זה התוצאה ששורפים אותו. מה פתאום התורה קוראת לאפר פרה בשם אפר? התורה, הגמרא במסכת חולין, אומרת תירוץ, פירוש על פי הפשט. אומרת איזה תירוץ סלחתי לדבר הזה. למה זה נקרא? אבל הגמרא לא מסבירה לנו בעומק הדבר, אחרי הכל, למה האפר של הפרה נקרא בשם אפר. עכשיו נתבונן קצת בעומקם של הדברים. נשים לב שבפרשה הזאת של פרה אדומה, יש לנו שלוש מצבים, או שלוש תיאורים, שלוש הגדרות של המצב של הפרה. פרה, זה המצב הראשון. לאחר מכן, אפר פרה, אפר, והמצב השלישי, כמו שראינו עכשיו, זה אפר. יש לשלושת המילים האלה, יש דבר משותף. שלושת המילים האלה. מה הדבר המשותף? בשלושת המושגים, שבעצם מתייחסים לאותו דבר, בהתחלה פרה חיה, לאחר כאן האפר, ולאחר כאן התורה קוראת לזה אפר, יש דבר משותף. בשלושת המושגים האלה, יש לנו את האותיות, פי ורש, פר, בשלושת הדבר. אבל יש הבדל. בהתחלה, הפר הוא קודם, יש לנו פר והי. פרה זה פר והי. לאחר מכן יש לנו א' ופר, ולאחר מכן יש לנו ע' ופר. לכאורה, אמרנו קצת את היסוד הזה, אבל זה יצא לדעת. הלשון שלנו, אנחנו קוראים לזה לשון העברית, חז"ל קוראים לזה לשון הקודש, יש, אומר הזוהר הקדוש, אין סוף סודות יש בלשון הקודש. אנחנו עדיין לא יודעים את הסודות של הלשון שלנו. רק פה ושם יש לנו התנוצצות. אומר, רבי נחמן מברסלב אומר, שלעתיד לבוא יגלו לנו את כל התורות וכל החוכמות שיש בתוך הלשון שלנו, ואז אנחנו נראה שרק במבנה המילה ובאותיות, ולאחר מכן גם במבנה האותיות עצמם, אנחנו נראה כמה וכמה תורות וכמה חוכמות יש בכל אות ועוד, בכל מילה ומילה. פה אנחנו רואים רמז לדבר הזה. יש לנו שלושה מצבים, פרה, אפר, אפר, בשלושתיים יש את המילה, את האותיות פר, וכל פעם בשינוי. פעם הפר, נשים לב לשינויים. בהתחלה הפר קודם לאות הנוספת, יש לנו פר והי, ולאחר מכן באפר ואפר יש לנו א' וע' שקודמים לפר. לכאורה, נו אז מה בכך? אז מה מכך? ובאמת כל הסודות של פרה אדומה נרמזים בדבר הזה. כדי להתבונן בזה קצת, נגיד קצת הקדמה ונתחיל להתבונן בדבר הזה. המושג הזה פר, אנחנו כרגע ניקח רק את שתי האותיות פר, המושג הזה חוזר במאות, אם לא באלפי מקומות, בזוהר הקדוש, בכתבי רבנו הארי הקדוש, ולמעשה כמעט בכל ספרי הקבלה והחסידות, אין ספר כמעט שלא מתייחס למושג הזה שנקרא פר. מה זה פר? המקובלים מסבירים שפר זה נקרא פר על שם הגימטריה, והגימטריה של פר זה 280. זה פי זה 80, ריש זה 200, ביחד זה 280, זה 280. המושג הזה פר הוא נקרא בלשון המקובלים פר דינים. בכלליות, יש לזה הרבה הסברים יותר יותר בעומק, אבל בכלליות, מה זה המושג הזה פר דינים? פר דינים זה נקרא הנהגה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהיג אותנו, שכל הקשיים, כל הדינים, כל מה שעובר עלינו מצד איסורים, זה נקרא שאדם עכשיו נמצא תחת ההנהגה של פר דינים. כשקורה לנו המציאות לא נעימה, קורה לנו איזה קושי, בכל מיני תחומים של החיים, למעשה כל תחומי החיים, קורה לנו איזה מצב של קושי, משמעות הדבר שאנחנו נכנסנו תחת ההנהגה של פר דינים. זאת אומרת, הפר זה דבר שמרמז על הקשיים ועל ההתמודדויות שאדם צריך להתמודד בחיים שלו. זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בבית, עם חינוך ילדים, שלום בית. לפעמים הפר דינים על האדם עצמו, הוא לא מסתדר עם עצמו. הולך לחפש את עצמו בכל מיני מקומות וכן הלאה. כל מה שקורה לנו והוא לא נעים, זה נקרא הנהגה של הסתרת פנים, הנהגה של דינים וצמצומים. הכל נכלל בעצם במושג הזה שנקרא פר דינים. המילה פר דינים, זה אמרנו הגימטריה, זה 280. רק נקדים לזה, שבתורת הקבלה העניין של הגימטריות, הגימטריה היא מאוד מאוד חשובה, כי מלמדת אותנו תכנים ועניינים מאוד מאוד עמוקים על ידי העניין של הגימטריות. אז המילה פר זה מאמרנו זה 280. רבי נחמן בסיפורי מעשיות הרבה פעמים מזכיר את המושג הזה פר דינים, אבל מכיוון שזה סיפור והוא מלביש את כל החוכמה והתורה בתוך סיפור, הוא משתמש במושג אחר בתוך הסיפורי מעשיות. איך זה בסיפורי מעשיות שהוא רוצה לדבר על הפר דינים? מה הוא אומר? הלכו לאיבוד ביער. למה דווקא יער? מה, איך הגיע יער? בוא נראה את הגימטריה של יער. יוד 10, עין 70, ביחד 80, ורש יער זה 280. לכן יער זה מרמז על העניין של פר דינים. אומר הזוהר הקדוש, ועל זה כאומר דוד המלך בתהילים של העתיד לבוא, וביחסוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. מה זה בהיכלו? דוד המלך ניבא על הגאולה. מה אומר בזמן הגאולה? בזמן הגאולה ובהיכלו כולו אומר כבוד. כבוד השם יתגלה בכל העולם. כל העולם יהיה היכל המלך. הכל זה, כולם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יהיה לו בעיות, אף אחד לא יהיה לו קושיות, כי יתבטל הרע מהעולם. איך דוד המלך רומז על ביטול הרע מהעולם? ובהיכלו כולו אומר כבוד, זה התגלות המלכות. אבל מה הרמז לביטול הרע בעולם? ויחשוף יערות. ויחשוף יערות הכוונה ביטול כל היערות. כל הפר דינים יתבטל מן העולם, ואז זה היחשוף יערות, ואז ובהיכלו כולו אומר כבוד. אז כל המילה, כל הצירוף האלה של האותיות פר מרמז על הדינים שיש בעולם. ודינים פירושו דבר קשיים, איסורים, צער, מחלות, הכל זה כלול בעצם במושג של פר דינים. למעשה סדר, הסדר של התיקון של פרה אדומה, זה בא ללמד אותנו את סדר הביטול, איך אנחנו מבטלים את הפר דינים. לכן בהתחלה אנחנו לוקחים, מה יש לנו בהתחלה? פרה. מה זה פרה? באותיות פר, שזה ההנהגה של הדינים, זה שולט, זה קודם. כל דבר שקודם במילה הוא יותר מנהיג, הוא יותר שולט, יותר משפיע. על מה הוא שולט למעשה במילה פרה? הפר על מה הוא שולט? היי, איזה היי זאת? זה נקרא ההי האחרונה של שם הוויה. זה השכינה, זה הנהגת העולם. שלכן הפרה אדומה, לכן היא גם אדומה מצד דינים. המרמז לנו שכרגע יש הנהגה, מציאות של דינים בעולם. לכן זה נקרא מציאות של פרה, שהפר דינים הוא שולט על ההי האחרונה, שזה יודקי ופקי, ההי האחרונה זה השכינה, זה הנהגת הקדוש ברוך הוא. המלכות של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מתנהג עם העולם, יש דינים בהנהגת העולם. זה מציאות של קשיים. התורה מרמזת לנו איך ממתיקים את זה. לוקחים את הפרה, שוחטים אותה, לאחר מכן שורפים אותה. אחרי ששוחטים את הפרה ושורפים אותה, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים אפר. ובאפר כבר יש שינוי מאוד גדול בכל סדר ההנהגה. מה קרה עכשיו? האלף קודמת לפר. מה זה האלף? האלף זה מרמז על כמה בחינות זה, וכולם נכונות. האלף זה מרמז על אלוקות, זה מרמז על אמונה. אמונה מתחיל באלף, אלוקות מתחיל באלף. המילה עצמה אלף זה פלא עליון, זאת אומרת זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא שכרגע מתחילים להמתיק את כל הדינים של הפר דינים. לכן אפר, לעבור ממצב של פרה למצב של אפר, זה המתקת דינים מאוד מאוד גדולה. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, יש לקיים את המצווה הזאת, יש הרבה דרכים. לפעמים זה בכלליות עם ישראל, ולפעמים זה גם בפרטיות שלנו. בפרטיות שלנו אנחנו עוברים מצב של מפרה לאפר. איך עוברים אנחנו, כשיש לנו מצב של פרה, יש פה דינים, יש קשיים. עוברים עלינו הרבה דינים וקשיים. אנחנו רוצים להגיע למצב של אפר, להמתיק את כל זה. איך עוברים את זה? מה התורה אומרת לנו לעשות בפרה? לשחוט אותה ולשרוף אותה. ואחר כך אנחנו מקבלים אפר. לפעמים האדם צריך לעבור בעולם הזה הרבה שחיתות, הרבה שריפות שעוברים עליו, שורפים אותו ושוחטים אותו, אז על ידי זה לאט לאט הוא עובר ממציאות של פרה למציאות של אפר. פירוש הדבר שמתמתקים מעל האדם האיסורים. השחיטה, הרמז, הפנימיות של השחיטה והשריפה של הפרה, זה מרמז שעובר עלינו שחיתות ושריפות, ועל ידי זה אנחנו עוברים מפרה לאפר. מה זה שחיתות ושריפות? מה זה מרמז? זה כל מיני איסורים שעוברים עלינו, ואנחנו, בזמן שעובר עלינו האיסורים, אנחנו זוכים לקבל אותם באהבה. ברגע שאדם זוכה לקבל את האיסורים באהבה, עכשיו לא משנה מה גרם. זה יכול להיות שטעויות של האדם עצמו גרמו לו איזה שיש לו עכשיו את האיסורים. זה שעכשיו אתה בהנהגה של פרה אדומה, זה בגלל שיכול להיות שאנחנו בעצמנו גרמנו לזה, עשינו טעויות. הקדוש ברוך הוא אומר, לא משנה כרגע, בין אם אתה עשית, בין אם לא אתה עשית, אולי זה נמשך ממקום אחר לגמרי, אתה נמצא בהנהגה של פרה אדומה, של דינים, עוברים עליך קשיים, תקבל את זה באהבה. לקבל באהבה את האיסורים שעוברים עלינו, למעשה זה הדבר הכי קשה. למה זה, מדוע זה הדבר הכי קשה לקבל את האיסורים? כי ברגע שעוברים איסורים על האדם, דינים, צמצומים, קשיים, ויזיונות, הטבע של האדם, זה מצד האדמים שיש לנו בלב, יש בלב, יש חלל ימיני, חלל שמאלי. בחלל השמאלי יש דמים אחורים. ברגע שעובר עלינו המציאות הזאת, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להוציא את הכל החוצה. רוצים לצעוק, רוצים לריב. בדוגמה הפשוטה, שברגע שמישהו בא ומבזה אותנו, מה אנחנו רוצים לעשות לו? רוצים לצאת שני אקדחים ולראות בו. אדרבה, רוצים לזכות אותו. זה לא בגלל שאנחנו כועסים עליו. אנחנו רוצים לזכות אותו, לבוא לתיקון הכללי שלו. רוצים לשלוח אותו כבר לגן עדן. מדוע? כי טבע האש בתוכנו, כשיש דינים, טבע האש זה לצאת החוצה. אנחנו רוצים לשחרר את זה, להוציא את זה מתוכנו. כאשר הביזיונות או האיסורים לא באים על ידי האדם, אלא באים מעצם המציאות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אז יש לנו בעיה, אז על מי נוציא את זה? באמת, אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, באמת בשורש האדם רוצה ללכת לשדה כדי לריב עם הקדוש ברוך הוא. רוצה לצעוק על הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה לי? כמו שרבים עם בן אדם שמבזה אותנו, ככה האדם רוצה לריב עם הקדוש ברוך הוא. רק מה, לא כל כך נעים לנו לריב עם הקדוש ברוך הוא, אז מה האדם עושה? יהודי הוא חכם. ברגע שלא נעים לו להריב עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוצא, סך הכל יש בכדור הארץ 7.5 מיליארד איש. זה פחות או יותר, פלוס מינוס, 200-300 מיליון. אבל הוא אומר ש7.5 מיליארד איש יש בכדור הארץ. ויהודי, מכיוון שאנחנו אנשים חכמים, זה עם הספר, תמיד נמצא לפחות 1, 2, 3 אנשים שנוציא את כל הכעסים עליהם. זה לא חד, אם אנחנו כעסים על הקדוש ברוך הוא, אומר הרב דסר, אתה תמצא כבר מישהו. אולי אשתך... אם יש לכם שלום בית, ברוך השם, אז תוציא את זה לילדים. אם הילדים בסדר, אז אני אלך לשכנים. השכנים גם כן, הכל רגוע, או שיש לנו וילה, מישהו בעבודה. אם מכל הסביבה שאנחנו פוגשים כולם בסדר, הכעסים יצאו על נתניהו. אם באותו שבוע נתניהו היה בסדר, נוציא את זה על טראמפ. אם טראמפ היה בסדר, נוציא את זה על פוטין. בסופו של דבר, האדם ימצא מכל 7.5 מיליארד איש, מישהו להוציא עליו את כל העצבים. למה? כי באמת לא נעים לנו ללכת ולריב ישירות עם הקדוש ברוך הוא. כך אומר הרב דסר בספר מכתב אליהו. אז נמצא פה מישהו. צריך לדעת, כל פעם שאנחנו כועסים על מישהו, או עצובים ממישהו, כי זה הכעס והעצבות, זה בעצם אותו מטבע, רק שני צדדים. עצבות זאת אומרת, כעס ועצבות זאת אומרת, משהו לא מוצא חן בינינו. לא טוב לנו עם איזו מציאות מסוימת, אז או שאנחנו כועסים על המציאות הזאת, או שאנחנו עצובים מהמציאות הזאת. אז, בזמן הזה, זה נקרא, זה התיקון, הרמז של השחיטה ושל השריפה של הפרה, שכפשוטו עכשיו שוחטים אותנו ושרופים אותנו, זה בתוך הנפש. זה הצער שאדם עובר בנפש. כשאדם עובר צער בנפש, כמו שאמרנו, הוא רוצה לחפש מישהו להוציא את זה עליו. וברוך השם, לכן גם הקדוש ברוך הוא ברא את הבית היהודי, כל העניין של הבית היהודי, שיהיה בעל, שתהיה לו אישה טובה, תוכל לספוג את כל הכעסים שלו, ושהוא יהיה בעל טוב, שיוכל לסבול את כל, לספוג את כל הכעסים שלה, וזה שלום בית, שרבים אחד עם השני. זה, באמת אנחנו צריכים לדעת, זה, סיפרה לי, מישהי במשפחה שלי, אז היא ברור השם, הלכה ללמוד קצת את העניינים של שלום בית, אז היא אומרת לי, ישבנו ביחד, אז היא אומרת לי, ישן, למדתי, היא למדה באיזשהו מקום, היא אמרה, שכל פעם שאני רוצה להתפוצץ על הבעל שלי, אז אני הולכת לשדה, אני אתפוצץ את שבא בשדה, בעצים, מתחילה לצעוק, להשתולל, מוציאה את כל העצבים שלי, עכשיו יכולה, אחר כך יכולה לדבר איתו. אז זה העבודה, זה נקרא עבודה של השחיטה ושל השריפה, שאדם לא יודע לשתוק על כל הצער שעובר עליו. וצריך לדעת, אין דבר יותר קשה בעולם מזה. זה אחד הדברים הכי קשים, אחד הדברים הכי קשים בעולם, שמישהו מצער אותנו, או מציאות מסוימת מצערת אותנו, ואנחנו מקבלים את זה באמונה. באותו רגע האדם בעצם מרגיש שריפה פנימית, זה השריפה של הפרה. הוא מרגיש שכאילו שורפים אותו מבפנים. מדוע? מה הסיבה שהוא מרגיש את זה? כי ברגע שאנחנו קיבלנו איזה ביזיון או איזה צער, יש בלב השמאלי שלנו דמים שהם כמו אש. ואז כאילו יירו אש בתוך הדמים האלה, מסתובבים מתוך הגוף שלנו, שורפים אותנו. שמישהו ינסה פעם אחת לעשות את העבודה שמבזים אותו, אבל זה ביזיון טוב. יש ביזיונות חלשים, אבל יש ביזיונות מאוד ממוקדים. מה זה מביזיון ממוקד? שזה נקרא בול פגיעה. מישהו זרק לנו חץ, החץ עבר את כל המסכים של הלב, בדיוק פגע בנקודה הכי רגישה, הכי כואבת, גם בזמן הכי טוב לזה. אנחנו מרגישים באותו רגע התפרקות טוטלית בדבר הזה. כל מה שאנחנו רוצים עכשיו זה להוציא את כל האש הפנימית, ואם עשית כזה ביזיון, אז מששת ימי בראשית, ודאי שאתה חייב מיטה בדבר הזה. ודבר, עכשיו אני רק מזכה אותך, אני שולח אותך ישירות לגן עדן בדבר הזה. ככה אדם מרגיש באותו רגע שהוא רוצה לעשות דבר הזה. כשאנחנו שותקים, מה זה השתיקה? שתיקה של אמונה. מה השתיקה הזאת עושה? במקום להוציא את כל האש החוצה, אנחנו משאירים את כל האש הזאת בתוכנו. לכן כל כך קשה לשתוק על ביזיון. אתה משאיר את כל האש הזאת בתוכך. אומר רבי נחמן דבר נפלא מאוד. אם השארת את האש בתוכך וזכית לשתוק, מה קרה באותו רגע? היא נשארת בתוכך, אולי תשרוף אותך? אומר רבי נחמן, לא, היא לא תשרוף אותך. היא תשרוף את כל הרע שבתוכך. האש הזאת נשארת בתוך האדם ושורפת את כל היצר הרע שלו. לכן כל שתיקה, זה כבר רבנו אריה הקדוש אמר, שבדורות האלה לא צריך תעניות, לא צריך סיגופים, רק תקבל את על עצמך, ישמע ביזיונו ידום וישתוק. אדם שזוכל לשתוק בדורות שלנו, יכול להיות רק בזכות ההצעה הזאת צדיק הכי גדול בעולם. פעם סיפרנו, שבשם הרב ברלנד שליטה שאמר, הוא תמיד אהב להגיד משלים, מה פועל את העניין של השתיקה בביזיון. אז הוא אומר שהיה איזה יהודי, עשה במרפסת וטרינה, זאת זכוכית יקרה. זה כל מטר מרובע של הזכוכית הזאת זה 1,500 שקל. והיה לו שם חתיכה גדולה, זה היה כמה אלפים טובים הזכוכית הזאת. זה משהו קריסטל מאוד מאוד יקר. עבר שם למטה, ליד הבית שלו, עבר איזה מישהו, וביד שלו היה לו שקית של יעלומים ושל אבנים טובות, והוא ראה את הווטרינה הזאת. הוא קיבל איזה שיגעון על הזכוכית הזאת. הוא אומר, מה יהודי עושה כזאת זכוכית? זה לא מתאים לעם ישראל לעשות קריסטל. ככה נכנס לו איזה שיגעון. התעצבן על זה שעשה את הזכוכית. מה הוא עושה? היה לו שקית גדולה של יהלומים ואבנים טובות. קשר אותה טוב טוב את השקית הזאת, ומרוב הצבים על הזכוכית הזאת תפס את זה, זרק את זה בכל הכוח, שבר את הזכוכית והתחיל לברוח. אומר, זה שעשה את הזכוכית, רואה את זה עכשיו, אומר, מה הוא עושה לי? הוא ירד מהבית, התחיל להרדוף אחריו בכל הכוח, התחיל להרדוף אחריו להרביץ לו. הרב אמר, חכה 5 דקות, חכה דקה. רק תראה מה זרקו לך לתוך הבית. רק תסתכל מה זרקו לך לתוך הבית, זרקו לך יעלומים, אבנים טובות. זה, שאדם מבזים אותו, זרקו לך עכשיו אבנים טובות ואת היעלומים הכי יקרים בעולם. אתה הולך לרדוף אחרי זה שזרק עליך. לך תאסוף את היעלומים, תשתוק, אתה אוסף את היעלומים, אחר כך תלך לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תשלם שכרו של היהודי הזה שביזה אותי. וכאלה מטלות גדולות הוא נתן לי, אני לא יכול לשלם לו, אין לי שכר בשבילו. אני לא יכול לשלם לו הדבר הזה. אתה בבקשה נאמן לשלם שכר טוב, תשלם לו שכר טוב על כל הביזיונות שהוא ביזה אותי. אז הרב אמר, אם היינו יודעים מה זה ביזיונות, היינו עושים כל יום רבע שעה התבודדות, יהי רצון שנזכה לקבל כל יום ביזיונות. אבל לא להתפלל את התפילה הזאת. זה יכול להיות מסוכן מאוד. כי אדם שמתפלל על זה וקבלים את התפילה הזאת, אתה לא יכול לדעת מה יהיה מחר בבוקר. מחר בבוקר אתה יכול לקבל כאלה מתנות, התפילה כל כך תתקבל טוב, שמי יודע מה יקרה מזה. יכול להיות ערק סביבתי בדבר הזה. אז לכן, אנחנו צריכים להתפלל שמה שמגיע, שנזכה לשתוק על מה שמגיע לנו. הכל פנים, כל שתיקה, כל קבלה, באהבה של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה גורם, זה מה שנקרא שריפה. ואז זה מעביר את המציאות שלנו, המציאות הרוחנית שלנו מפרה לאפר. פירוש הדבר, במקום שהדינים הם יהיו פה, כעסים, הקפדות, צמצומים, לאט לאט האדם עובר למציאות של הנהגה של אפר, ואפר זה האלף, הוא שולט על הפר. איך זה מתגלה ומתבטא אצלנו? שאדם פתאום מקבל רוח אחרת לגמרי בתוכו. פתאום הוא מקבל סבלנות, יישוב הדעת, שמחה פנימית. כל הרפואות של הנפש למעשה נמצאים בדבר הזה. היום כל העולם שואל איך יוצאים מחרדות, איך יוצאים מדיכאונות, איך יוצאים מכעסים. כל העולם זה משוגע היום. כל העולם זה לא בגלל שאנחנו אשמים, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא לפני הגאולה. יורדים שיגונות לעולם, כולם מחפשים רפואה. היום בכל רחוב ובכל עיר בארץ, בכל רחוב יש לך לפחות 2 סדנאות לטיפול רגשי. זה חוץ מכדורים, תרופות, עשבים למיניהם, רק להרגיע את הנפש. כולם מחפשים רגיעה לנפש. אומר רבי נחמן, ישמע בזיונו אדום וישתוק, זה הסדנה הכי טובה שיש בעולם. רק תשתה, אתה פתאום תרגיש לבד, אתה תרגיש איך כולך משתנה. אמרנו קודם בשם הרב דסלר, שהרב דסלר אומר בעצם כשאנחנו כועסים אחד על השני, או שאנחנו עצובים אחד על השני, אומר הרב דסלר דבר מאוד עמוק. הוא אומר, בעומק הדבר תצטרך לדעת שבסופו של בעומק הדבר אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא. אחרי הכל אנחנו יודעים, גם מי שצייר אותי, הוא לא יכול לצייר אותי אם הקדוש ברוך הוא לא שלח אותו לצייר אותי. כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל. היה מישהו שכילל אותו כללה טובה, נמרצת כתוב, אז הוא אמר, אז רצו להרוג אותו, אז הוא אמר, דוד המלך הרגיע אותם, הוא אמר להם, השם אמר לו כלל. בפנימיות הלב שלנו אנחנו יודעים שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שלח את אותו אחד לצייר אותנו. אבל אומר הרב דסלר, אנחנו בדורות שלנו לא יכולים לעמוד מול האמת הזאת בגילוי. לפעמים כן, אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו לא יכולים. למה? כי אם אנחנו נעמוד במקום הזה, אנחנו פשוט נתחיל לעשות מריבות כאלה עם הקדוש ברוך הוא, שלא נצא. אז אומר הרב דסלר, אז הקדוש ברוך הוא הוריד את כל הבירור הזה לבין אדם לחברו. במקום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הוריד את זה לבעיות שבין אדם לחברו. נלמד איך להתנהג בין אדם לחברו, נתקן את זה. אבל הוא אומר, בדורות הקודמים, בזמן בית המקדש הראשון, כל זה היה מאוד פתוח אצל הנשמות, האנשים יכלו להיקבל את זה, ואדם היה כועס על הקדוש ברוך הוא, הולך לריב איתו. כפשוטו, הולך לריב עם הקדוש ברוך הוא. הגמרא, מסכת סנהדרין, מספרת סיפור שהוא כמעט לא הגיוני הסיפור הזה. היה שושלת של מלכי יהודה. מלכי יהודה זה השושלת של דוד המלך. אז הסבא של המלך שאנחנו מדברים, היה חזקיהו. שחזקיהו היה אחד המלכים הגדולים ביותר, הצדיקים ביותר, שהגמרא אומרת, ראוי היה להיות משיח. כי כל שושלת דוד המלך זה הם אלה שרואים להיות משיח, למעשה. אז הסבא זה היה חזקיהו. הבן של חזקיהו היה מנשה. מנשה היה בעל תשובה. 22 שנה עשה את כל העבודה הזרה שבעולם, ואחר כך חזר בתשובה. חזר בתשובה, ו33 שנה היה בעל תשובה. מנשה הוליד בן שקראו לו אמון. ואמון הוליד בן שקראו לו ישעיהו. ישעיהו גם כן היה ראוי להיות משיח. זאת אומרת, אמון נמצא, סבא שלו ראוי להיות משיח. אבא שלו זה מנשה, אבא של אמון, הוא גדול הבעלי תשובה, מנשה. הבן שלו ראוי להיות משיח. אז מי זה אמון? שושלת טובה מאוד, יש לו יחוס משפחתי מאוד טוב. זה בכלל, זה מדוד המלך. אומרת הגמרא, הדבר מוזר מאוד. הגמרא אומרת, אמון בא על אמו. בא על אמו. בשעה שהוא בא על אמו, היא אמרה לו, מה אתה עושה? הרי אין תאווה בדבר הזה. כי מבריאת העולם יש כלל, אין יצר רע של בן על אמו. אז היא שואלת אותו, אז איך אתה בא עליי שאין בזה בכלל יצרה, אין בזה תאווה? אז הוא אומר לה, אמון, זה כל זה כתוב בגמרא. אומרת הגמרא, שאמון אמר לה, אני לא עושה את זה בשביל התאווה. אין לי יצרה של ברכון, אין לי יצרה של תאווה, אני לא עושה את זה בשביל התאווה. אז היא שואלת אותה, אז למה אתה עושה את זה? היא אומרת לו, הוא אומר לה, אני עושה את זה בשביל להכיס את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעשות כזאת עבירה שכולה נגד התורה רק בשביל להרגיז אותו. איך זה יכול להיות שבן אדם עושה כזאת עבירה בשביל להרגיז את הקדוש ברוך הוא? אומר הרב דסלר, זה היו הדורות הראשונים. המון היה לו איזה בעיה עם הקדוש ברוך הוא, לא מצא חן בעיניו משהו שהקדוש ברוך הוא הניג אותו, אז הוא הולך איתו עד הסוף, הוא אומר לו, אני אהפוך את העולם, אני אחריב את העולם, אני אעשה עבירות כאלה שיחריבו את העולם. אז הוא עשה עבירה הכי מוזרה בעולם שבן שבא על אמו. אז מישהו שאל אותי לפני כמה שנים, למדנו את הגמרא הזאת, אז מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, אני לא מבין את המון. אתה רוצה להרגיז את הקדוש ברוך הוא? בסדר, יש לך מספיק עבירות שאתה תהנה מהן ותרגיז את הקדוש ברוך הוא. מה אתה לוקח עבירה שאין לך שום הנאה בה בכלל? אין לך בכלל יצרה, אין לך שום דבר בדבר הזה. אז הוא אמר לי, למה? אז הוא שאל אותי, למה המון לא עשה עבירה שגם ייהנה ממנה וגם ירגיז את הקדוש ברוך הוא? לא חסר העבירות שנהנים מהן ומרגיזים את הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, המון היה כל כך רצה לעשות את זה לשם שמיים, אז הוא אמר, אם אני אעשה עבירה שאני אהנה ממנה, אז יש לי עוד אינטרס בעבירה הזאת, שאני אהנה ממנה. אני רוצה לעשות עבירה כזאת שאין לי שום הנאה ממנה, שזה יהיה נקי, רק בשביל להרגיז את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא עבירה לשם שמיים, זה להרגיז את הקדוש ברוך הוא. באמת, צריך להבין את כל הסיפור הזה, הוא סיפור מאוד עמוק, זה לא דבר פשוט, הדבר הזה. אבל מה אנחנו לומדים מכל זה? יש בתוכנו כעסים והקפדות, ואמרנו, הצד השני של המטבע זה הצוות, זה בעצם משהו שאנחנו לא מסתדרים בעומק הדבר. מה זה? אנחנו לא מסתדרים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ושאנחנו לא מסתדרים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו כועסים או שאנחנו עצובים. ברגע שעובר עלינו מציאות כזאת, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את זה באהבה, וזה קשה. שאדם אומר, שאדם, האדם עובר עליו צער, עובר עליו כאב, הוא אומר, אני מקבל את זה באהבה, הוא נשרף באותו רגע. ואז הוא מקבל את האלף, את האלף של האפר פרה, והוא מתחיל להיות בבחינת, הוא מתחיל להיות בבחינה חדשה לגמרי. כל פעם ששותקים או רוצים לשתוק, אפילו אם אתה זכית לשתוק, דקה, דקה שתקת, אחר כך כבר ירית את כל היריות, כי הנחת את כל המטעני חבלה, אבל דקה אחת שתקת. הדקה הזאת גם לא הלכה לאיבוד. זה כמובן שזה הכי קשה, לכן כל מאמץ שלנו פועל את זה, ולאט לאט אנחנו מקבלים, את הבחינה לעבור, מפרה לאפר. אבל התורה, אמרנו, קוראת לא רק שיש אפר, יש עוד מצב, שזה אפר. מה זה אפר? כתוב בספרי המקובלים שאפר הפרה זה עוד יותר גבוה מאפר. זה כבר בחינה שלמה מאוד שתהיה לעתיד לבוא, או שצדיקים יחידים זכו בה גם עכשיו, שבאפר האלף מהירה, האלף מהירה לפר, היא ממתיקה את כל הדינים, היא ממתיקה את נפש האדם, אבל עין זה כבר נקרא או עין פנים של התורה, זה צד אחד לפרש את זה, או שיש מושג בקבלה שנקרא עתיקה סתימה. עתיקה סתימה זה המדרגה הרוחנית שתתגלה למשיח צדקנו, ושעה שתתגלה למדרגה הזאת, וזה הוא יגל את העולם. נעשה, זה כבר מדרגת הגאולה. זה נקרא ביטול שלם לקדוש ברוך הוא, אז זה הבחינה השלישית, שזה הבחינה של האפר. השורש כל עם ישראל זה האבות הקדושים. והשורש הראשון של האבות זה אברהם אבינו. מה אברהם אבינו כשהוא מתפלל על אנשי סדום, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ואנוכי אפר ואפר. מה זה אפר ואפר? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אני כבר זכיתי למדרגה גם של אפר וגם של אפר. ואני בא מתוך, לאדם, בכי אברהם אבינו מתפאר בזה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא מתפאר בזה שהוא זכה לזה? אז היה כתוב במפרשים, הוא לא מתפאר. כשאדם זוכה לבחינה של אפר, ועוד יותר לבחינה של אפר, אחד הבחינות שאדם זוכה להם, הוא זוכה להבין שכל העולם כולו וכל המציאות שלנו זה הכל מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. זה השגה שלמה. השגה שלמה שאדם מבין בעצם כל מה שיש לי זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לי. כשאנחנו לא מבינים את זה, יש לנו טענות על הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאדם מבין שבעצם כל מה שיש לי זה מתנת חינם, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים לבקש מבחינה של מתנת חינם. אז זה מה שאומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אני מבקש על אנשי סדום מבחינת ואנוכי אפר ואפר. מה הכוונה? השגתי גם את האפר וגם את האפר, ואני מבקש ממך במתנת חינם שתציל את אנשי סדום. ואז היה שם את כל הסיפור, אבל אברהם אבינו מציין את זה ששתי הדרגות האלה, שתי הבחינות האלה, אפר ואפר, קיימים בעם ישראל. עכשיו נתבונן עוד קצת, עוד בעוד רובד מסוים, מה זה הבחינה של האפר ואפר. אמרנו קודם שזה בעצם תיקון של חטא אדם הראשון. לפני שאדם וחווה חטאו בעץ הדעת טוב ורע, הם היו במציאות, הייתה מציאות. מה הייתה מציאות? המציאות הייתה, וזו נקודה קצת עמוקה שבספרי הקבלה הרבה מדברים על הנקודה הזאת, שהמציאות הייתה שיש למעשה שני דברים בבריאה, יש בורא ויש נברא. אדם וחווה הם נבראים, הקדוש ברוך הוא זה הבורא. לאדם, לנבראים, אין בעצם, לנו, אין שום דבר מצד עצמנו. אנחנו מציאות שצריכה לקבל. ומי נותן לנו את מה שאנחנו צריכים לקבל? רק הוא נותן לנו. נותן לנו חיות, נותן לנו אור בנפש, נותן לנו שמחה, נותן לנו הבנה, נותן לנו חוכמה, עושר, מנוחת הנפש. זה הכל בעצם האור של הקדוש ברוך הוא שמאיר בתוך הנבראים. לפני החטא, במצב שלפני החטא, לא היה מחיצה ומסך בין הבורא לנברא, כמו שיהיה לעתיד לבוא. לכן זה היה תענוג גילאי מאוד, כי כל מה שחסר לנו, הכל מה שהיום חסר לנו היה, לפני החטא הכל היה. היה אחדות, זה נקרא אחדות ואיחוד שלם, בין הנבראים לבין הקדוש ברוך הוא. באכילת עץ הדעת טוב ורע, נפלו מסכים. נפלו מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולמעשה כל העבודה שלנו בעולם הזה, כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורה ומצוות, זה הכל דרכים. של ב-120 שנה שאנחנו חיים פה, זה הכל בעצם לשבור את המסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ולחזור לאחדות שהייתה לפני החטא. זה העבודה שלנו למעשה בעולם הזה. והיו צדיקים שזכו לזה, זכו לבטל את המסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. שמעתי פעם בשם אחד הצדיקים שהוא אמר שעכשיו הדור שלנו ירד לעולם עניין חדש, מסכים. כל העולם זה מסכים עכשיו. זה איפה בלכתך בדרך, בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, כל היום, כל אדם, כל הזמן אדם קשור עם איזה מסך. אם זה מסך גדול, מסך קטן, ככה, כך וכך אינץ'. כמעט כל הטכנולוגיה של העולם היום עובדת על מסכים. מה זה המסכים האלה? זה מסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל הנקודה שאנחנו צריכים לשבור את המסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולא להתמכר למסכים. יש משהו ממכר במסכים האלה. צריך לשבור את המסכים האלה. למעשה, שהאדם, שהקדוש ברוך הוא שאל את החווה, אכלת, אכלת מעץ הדעת, אז מה היא אמרה לו? מה התשובה שהיא אמרה לו? אמרה לו, הנחש איסיאני. מה זאת אומרת הנחש איסיאני? איסיאני מלשון נתן לי עצה, או גרם לי, הניע אותי לאכול מעץ הדעת. זה בפשטות. אבל כתוב בספרים שיש לזה עוד פירוש. הנחש איסיאני, יש, במילה איסיאני יש את האותיות, יש האני, או אני יש. זאת אומרת, הוא הכניס בי אני נפרד ממך. מעכשיו אני כבר, אומרת חווה, היא אומרת את האמת. מעכשיו אני כבר לא באחדות איתך. לא כמו שהיה קודם לכן, שהיינו באחדות שלמה, עכשיו אני כבר לא באחדות שלמה איתך. עכשיו אני כבר במריבה איתך. אומר המדרש, אומר המדרש דבר פלא, זה מדרש רבה. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאדם הראשון, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? הוא אמר לו, אכלתי ואוכל עוד. לא, אני לא גמרתי עוד לאכול, אני עוד הולך לאכול הרבה. אז שואלים, שאלה, איזה חוצפה? הקדוש ברוך הוא שואל אותך, אכלת מעץ הדעת טוב ורע? אתה אומר לו, לא רק שאכלתי, עברתי על הציווי שלך, אני אומר לך גם, אני הולך לעבור עוד הרבה פעמים על הציווי שלך. אכלתי ואוכל עוד. אז שואלים, מה זה? כזה חוצפה היה אדם הראשון? אומרים, לא, זה לא היה חוצפה. הוא אמר על הקדוש ברוך הוא את המציאות האמיתית. הוא אומר, אחרי שאכלתי פעם אחת, וטעמתי כבר מהטעם הזה, אני כבר יודע, עכשיו אני כבר מבין שאני הולך לעבור 6,000 שנה לאכול מעץ הדעת טוב ורע. עוד הולך להיות פה הרבה הרבה אכילות של עץ הדעת טוב ורע, עד שנתקן את זה בשלמות. אז נכנס, אחרי החטא, נכנס בתוך האדם, זה האסיאני, האני יש. מה זה האני יש, או יש האני? הכוונה, נכנס בתוך האדם, אני נפרד מהקדוש ברוך הוא. יש נפרדות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא כל דבר אנחנו כבר מסכימים איתו. לא בכל דבר ודבר אנחנו מסכימים איתו. אנחנו מתנגדים לו בכל מיני דברים לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לנו, אתה רואה, יש פה, יש קונדטוריה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, בתל אביב יש איזה קונדטוריה, שיש שם עוגות קצפת, מי ששאל פעם רב לגבי עוגות קצפת, אז הרב יפסוק לו, זה הלכה, אסור לו להסתכל בקונדטוריה הזאת. לא, לא יודע למה, יש כזה איסור, אסור להסתכל בעוגות קצפת שיש שם. והאדם, בגלל שהאדם שמע שאסור לו להסתכל בעוגות קצפת האלה, הוא כל יום רוצה ללכת לקונדטוריה הזאת, לעמוד רבע שעה רק להסתכל בעוגות. למה? כי אסור לו. נוצר בתוכנו התנגדות לרצון של הקדוש ברוך הוא. מה שלא היה לפני החטא לא היה, עכשיו נולד בתוכנו רצון. הקדוש ברוך הוא אומר לנו א', אנחנו רוצים לעשות מינוס א', אנחנו רוצים להתנגד לו. זה בעצם הפירוד שנוצר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל העניין של התיקון של פרה אדומה זה, זה לתקן, זה לתקן את הפירוד הזה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזור אל האחדות. ובאמת זה מהלך מאוד מאוד קשה, כי ההתנגדות היא לא פשוטה. אחרי שכבר אכלנו מעץ הדעת, באנו עוד כמה גלגולים במשך הדורות, וכל פעם עשינו קצת בלגן בעולם הזה. מי שהגיע לדור הזה זה הבלגניסטים של 6,000 שנה. זה ככה כתוב בספרים. זה כל הנשמות שעשו את הבלגן הכי גדול בכל דור ודור הגיעו לדור הזה. אז עכשיו זה מאוד מאוד קשה לשבור את ההתנגדות שבתוכנו לרצון של לקבל את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא עוזר. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, מסעים לו. שימו לב למה שכתוב, בדרך שאדם רוצה ללכת, זה דברי חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. שימו לב מה הדיוק, לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. זה סוד הרצון. פירוש הדבר, שהרבה פעמים אנחנו כבר לא שולטים על עצמנו. זאת אומרת, אנחנו כבר, יש בתוכנו כוחות, התנגדויות לקדוש ברוך הוא, שהם יותר חזקים מאיתנו. ולא יעזור שום דבר. יש אדם, יש כזה מציאות, שאדם מחור לעוגת קצפת. וזה לא יעזור. ארבע אחר הצהריים, אפילו יסגרו אותו בכבלים, הוא ינתק את הכבלים, הוא יעשה הכל, רק ללכת לקונדטוריה, להסתכל על עוגת קצפת. הוא חייב לעשות. אומרים לו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מרשה. וטוב, אני, בכל הדברים אני אעשה את רצונו. פה לא מעניין אותי. פה אני הולך לראות. זה ההתנגדות בעצם לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז החז"ל מגלים לנו. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לרצות את האמת. באמת, אתה לא יכול להתנגד כבר למה שקורה בתוכך. בתוכנו כבר זה כוחות נפש חזקים מאוד שאנחנו לא שולטים עליהם. אנחנו לא שולטים על הכוחות נפש שלנו. טוב, אנחנו יודעים את זה. מגיע לנו שיגעון, והוא אחרי מחפר אבון מה שיקרה. יש אנשים, יש להם ניסיון למידת הכעס. וברגע שהוא יכול, אדם יכול למסור, לכתוב ספר, בכמה מידת הכעס זה מידה לא טובה. והספר הזה יהיה כתוב בפשט רמז דרש סוד, הוא יגלה סודות בקבלה, למה אסור לכעוס. יעביר אותו ניסיון אחד קטן בכעס, פתאום הוא שכח את כל הספר הזה. זה לא שייך, עכשיו לניסיון הזה לא שכח ספר. פתאום הספר נגנז, עלה לשמיים, הוא עכשיו יכול ללכת להרוג בן אדם בדבר הזה. יש לי ידי טוב, שבעבר שלו הוא אדם, זה הקדוש ברוך הוא חנן אותו, את כל המשפחה שלו, הקדוש ברוך הוא חנן אותו בכוחות של גוף לא טבעיים, ממש לא טבעיים. בעבר שלו, זה אף אחד לא היה מעיז להתעסק איתו, ידעו, זה בן אדם הכי מסוכן בכדור הארץ, הבן אדם הזה. זה באמת הבן אדם מאוד מסוכן. אבל מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו הרבה כוחות נפש, שהוא זוכה לדעת את האמת, אז הוא לא עושה מסירות נפש גדולה מאוד על האמת. ובאמת, אני הכרתי אותו אחרי שנתיים, שהוא חזר בתשובה, בכלא באר שבע, ושם שם כמה שנים, אז פעם אחת בא איזה רב, אז הוא כזה חכם גדול, הוא לא רק כוחות נפש, הוא נשמה מאוד גבוהה, חכם כזה גדול, פילוסופיה וזה, הוא אומר, הגיע רב, סוף כל סוף יהיה לי מי, על מי לצחוק, נעביר קצת את הזמן, הוא קורא לה בית סוהר קטנה, אז הוא אומר, נעביר קצת את הזמן בקטנה, אז הוא הלך לשיעור של הרב הזה, והלכה למעשה, הוא והרב הזה חברים הכי טובים עד היום הזה. הרב הזה זה חסיד סאטמר אחד כזה בפולפל, שכל מה שהוא ניסה לעקוץ אותו ולרדת עליו, אז הוא ידע על זה, ונהיו חברים הכי טובים בעולם, והוא חזר בתשובה מזה. אני הכרתי אותו, את היהודי הזה, שנתיים אחרי שהוא חזר בתשובה. והיינו לומדים, אני מגיע אליי הביתה לירושלים, והיינו לומדים פעם בשבוע. והוא כל כולו מסירות נפש לעשות רצון השם בצורה יוצאת דופן. ממש, הוא עושה דברים יוצאי דופן. מה שהוא עושה. יום אחד הוא בא ואומר לי, תשמע, אני לא יכול להירגע ממקרה שקרה לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה יודע, אני לא מספר את זה ברחוב, אבל לך אני מספר מה אני עושה לעשות רק לצאת מהמידות הלא טובות שלי. והוא היה בזה, זה רק דוגמה אחת, בלילות, בחצות לילה של לילות החורף הכי קרים בחורף, היה הולך לטבול במעיינות בירושלים. רק לשבור את כל הרע שבגוף, את כל הכעסים, היו לו גבורות מאוד גדולות. אז הוא אומר לי, יום אחד, אני נוסע עם הרכב, זה היה באותו שבוע שהוא סיפר לי זה, אני נוסע עם הרכב, פתאום בא מישהו חתך אותי בצורה מאוד מסוכנת, עשה עבירת תנועה מאוד חמורה, חתך אותי, אמרתי, טוב, כעסתי עליו מאוד, הרגשתי שאני מתחיל לרתוח, אבל בסדר, קרה. הוא אומר, הבן אדם הזה שעשה את העבירת תנועה, יצא, עוצר את הרכב, יצא, והתחיל לקלל אותי כאלה כללות, אומר, זה כבר הבהיר אותי על דעתי. אומר, אני עצרתי את הרכב, אני יוצא מהרכב, אני מתחיל ללכת אליו, ואומר לי, אני יודע מה אני הולך לעשות. אני הולך לזכות אותו עכשיו, ממש ברגע זה בתיקון הכללי שלו. הוא חסיד ברסלב, זה שמספר לי את הסיפור. הוא חסיד ברסלב, הוא אומר, אני הולך לעשות לו את התיקון הכללי. הוא עוד 5 דקות, יחיזו על ההלוויה שלו. עכשיו, זה בעיה, הוא נותן מכה לבן אדם, הוא רג אותו. זה באמת זה ככה, כזה מציאות. הוא הולך עד לשב, אומר, זה ברור לי שאני הולך להרוג אותו, אין פה תיקון אחר. שום דבר לא יחפר לו על העבוד הזה, מה שהוא עשה לי. גם לעשות לי עבירת תנועה וגם לקלל אותי, אין תיקון אחר לזה. אומר לי, אחרי שאני הולך בחצי הדרך, פתאום אומר, הקדוש ברוך הוא ירחם עליי כאלה רחמים, פתאום אני תופס את עצמי, לאן אני הולך? אני הולך להרוג בן אדם, אני הולך להרוג יהודי. אומר, אני נבעלתי כל כך, אומר, נבעלתי מעצמי. אומר, מה עשיתי? הסתובבתי, רצתי לאוטו, התנעתי את האוטו וברחתי כל עוד רוחי בי. הוא חושב שברחתי ממנו, הוא לא יודע שברחתי בעצמי, הוא אמר לי. אבל מה, למה הוא סיפר לי את כל זה? הוא אמר לי, תראה, אומר, אתה יודע כמה אני משתדל, כמה אני נלחם כנגד מידת הכעס. הוא אומר, תגיד, ברגע אחד זה יכול לבוא ופשוט אני שוכח את הכל? אמרתי לו, זה הדרך, צריך לדעת, זה הדרך. אדם, אמרתי לו, אתה עוד צעיר, שנתיים אתה עובד על זה. זה יכול לקרות לך גם אחרי 10 שנים. 10 שנים אתה לא תכעס, אתה חושב שאתה בטוח. ברגע אחד, הקדוש ברוך הוא עושה לך סיבוב אחד, שכחת את הכל, בשנייה אחת אתה לא, מילא לכעוס, זה לא רק לכעוס, אתה יכול לעשות את הדברים הכי קשים בעולם. מדוע? מכיוון שההתנגדות, שזה היצר הרע שבתוכנו, הוא מלווה אותנו הרבה שנים. זה לא פשוט, לא פשוט המלחמה וההתמודדות כנגדו. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו את הכעס, ויש לנו את ההקפדה, ויש לנו את התאוות, ויש לנו את השיגונות, יש לנו את הדמיונות הכי גדולים בעולם. זה, באמת זה המציאות שלנו. אז מה נעשה כנגד כל זה? אם כך, מה נעשה? זה מה שאומרים חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אנחנו צריכים לדעת שבאמת הכלי שלנו לעבוד איתו ולהתמודד כנגד היצר הרע, זה העניין של הרצונות. להגיד לקדוש ברוך הוא, גם אם אני אתאה, גם אם אני אתבלבל, גם אם אני אפול באיזה יצרה, זה מי יכול לדעת מה ילד יום? אף אחד לא יכול לדעת. עם כל זה תמיד להגיד לקדוש ברוך הוא, נפלתי, בסדר, נפלתי, טעיתי, כעסתי, התגעיתי, נפלתי באיזושהי תאווה, תפסתי עוגת קצפת, אכלתי אותה עוד לפני שהבנתי בכלל מה קורה לה, ביארתי אותה מן העולם, כי זה היה עניין של, חשבתי שיש ביור חמץ, שעוד כמה דקות כבר אסור שיהיה חמץ בעולם, ביארתי את העוגה הזאת מן העולם, בסדר, זה אנחנו, זה האדם בעולם הזה. אבל צריך לזכור תמיד את הכלל, לא להיפרד מהקדוש ברוך הוא גם כשנכשלנו. גם כשנכשלנו באיזו מידה לא טובה או באיזושהי תאווה, אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו משתדלים להתרחק מזה. אבל שאדם לא ייפול בדעתו מזה שהוא נפל לתוך המקומות האלה. מה הנקודה החשובה פה? הזכרנו קודם שבמצוות פרה אדומה, הכהן ששוחט ושורף את הפרה, היה צריך להסתכל לפתח של בית המקדש. זה, אמרנו שהמקום זה כנגד לראות את כל הפתחים של בית המקדש. בשעה שהכהן היה שוחט את הפרה בהר הזיתים, הוא היה שוחט אותה ומסתכל אל הפתח של בית המקדש. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה ההסתכלות הזאת? מה הסוד של ההסתכלות? אומר רבי נתן, שגם אם שוחטים אותך ושרופים אותך, ועכשיו אתה נמצא באיזה נפילה או באיזה ירידה רוחנית, אתה עכשיו נמצא במציאות הזאת. זהו, זה כבר לא יעזור, אתה שם. אתה נמצא במצב הזה. אל תפסיק להסתכל על הפתח של בית המקדש. מה זה ההסתכלות הזאת? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותך למרות כל הנפילה שלי. יש עכשיו, יש התגבר עליי משהו, אני לא יכול לעמוד כנגדו, אבל עם כל זה, אני רוצה אותך למרות כל הדבר הזה. וזה, ברגע שאדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, בסופו של דבר, מי שיוציא אותנו, מי שיתאר אותנו, מכל הבחינות האלה, זה לא העבודה שלנו והמאמץ שלנו, אלא זה עצם הרצון הזה. הרצון זה דבר מאוד מאוד גבוה. זה כוח גדול מאוד בבריאה, רק מה הכלל הוא שלא רואים את זה מיד. שאדם אומר כל יום לקדוש ברוך הוא על איזה דבר, אני רוצה מציאות מסוימת, רוצה מציאות X. עכשיו כל אחד יש לו את הרצונות שלו. ברגע שאם אדם יהיה חזק ועקשן בדעתו, שהוא רוצה את מציאות X, אפילו שזה ייראה לאדם עצמו הפך הטבע שזה לא יכול להיות כזה דבר. אדם אומר, שמה, אני מכיר את עצמי, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני, לא יכול להיות שאני אגיע למציאות הזאת. אז צריך לדעת, זה לא נכון. אם אתה תרצה את זה ותהיה עקשן וחזק בדבר הזה, זה העניין של ההסתכלות של הכהן בשעה שהוא שורף את הפרה, תדע לך שאתה תגיע לכל מה שאתה רוצה. למה? כי בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אתה רוצה ללכת בדרך הזאת, רק בשמיים רוצים לראות שאתה חזק ועקשן ברצון שלך. אתה חזק ועקשן ברצון שלך, אז יוליכו אותך בדרך הזאת. אז זה כל זה, שלמה המלך אמר, אמרתי כמה והיא רחוקה ממני. הוא אמר, אני לא מבין את הסודות האלה של מצוות פרה אדומה. היום נגענו טיפה מן הים בכל העניין הזה של הסודות. אבל אחד הדברים שתמע עליהם שלמה המלך, זה פרט בהלכה של המצווה. הרי אמרנו, כל המצווה של פרה אדומה, למה היא ניתנה לנו? בשביל מה? מה המטרה שלה? לתאר את התמה. המצוות פרה אדומה היא מתארת את התמה. זה אנחנו מבינים. הפלא הגדול שהתורה אומרת לנו, הרי צריך להיות כהן שמזה מהמים על התמה. ואז הוא מתאר אותו. זאת אומרת, יש כהן שמתעסק עם הפרה, ולאחר מכן הוא לוקח את ארז ואזוב, הוא טובל את זה במים והוא מזה. מזה על האדם שהוא תמה מת. ואז הוא מתאר את התמה. אומרת התורה, מה קורה לכהן עצמו שמתאר את התמה? מה קורה לו עצמו? הוא בעצמו נטמע. אומר שלמה המלך, אני לא מבין. זה שהיה תמה על ידי פרה אדומה, זה שהיה תמה, עכשיו הוא טהור. וזה שהיה טהור, עכשיו נהיה תמה. תמה אחרת, יותר קלה, אבל הוא נטמע. אומר שלמה המלך, אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? פרה אדומה מתארת את התמאים ומתמה את התאורים. איך זה יכול להיות? אז באמת יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה, שיש כמה בחינות מדוע העניין של פרה אדומה היא מתארת את התמאים ומתמה את התאורים. יש בזה הרבה הרבה פירושים על הדבר הזה, אבל צריך לדעת דבר אחד. לפעמים כדי להגיע למדרגה של תארה יותר גבוהה, אדם חייב לעבור זמנית איזושהי תאומה שממנו יגיע למדרגה של תארה יותר גדולה. וחייבים לעבור את זה. זה נקרא מתאר את התמיים, שלפעמים צריך לרדת לתאומה כדי להגיע לתארה יותר גדולה. מה העניין? איזה עניין יש בזה? לפעמים אדם, ברוך השם, הוא צדיק. הולך בדרך נכונה, עושה את כל מה שביכולתו, ובאמת, וכבר חודש ימים הוא צדיק לגמרי חודש ימים. מה זה צדיק לגמרי? כל בוקר הוא קם בארבע, טובל במקווה, מתפלל שחרית, מקבל את המדרגה של רבי שמעון בר יוחאי בתפילת שחרית, רואה אורות כמו רבי שמעון בר יוחאי, ולאחר מכן לומד תורה, וברוך השם, הוא כל כולו בסדר, ולא נפל. האדם הזה הוא צדיק יסוד עולם, עכשיו הוא טהור. הבחינה של טהור זה שהוא, עכשיו הוא בסדר, הוא כולו בסדר. אבל מה קרה? מה קרה בכל החודש הימים האלה? מכיוון שהלך לו כל כך טוב, אז לא מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת שלא ייכנס איזה מחשבה של גאווה לאדם. יש משוואה מתמטית. מי שלא למד חשבון ומתמטיקה בתיכון עכשיו יכול לתקן את זה. על ידי נלמד משוואה מתמטית ואז זה עושה תשובה על כל מי שהפריע למורה או למורה לחשבון בתיכון. המשוואה אומרת ככה, יום אחד שהולך לאדם בסדר, אז הוא אומר, ברוך השם, אשרי הבניין שבו אני גר. הם לא יודעים איזה זכות יש להם. זה יום אחד שהוא בסדר. אם זה יומיים שהוא בסדר, אז הוא אומר, זה כל הרחוב הזה לא יודעים איזה צדיק גר פה. כי יומיים כבר הולך לו טוב. ביום השלישי שהולך לאדם הכל קשורה, ופה גם מצטרף, כי אם שלושה ימים הולך לאדם קשורה טוב, יהיה מישהו כמה יקרא לו כבוד הרב. זה מתלווה, זה כמה, הולך לו כמה ימים טוב, זה גם קוראים לו כבוד הרב. אז שלושה ימים הולך לו בסדר, קוראים לו כבוד הרב, פה הוא כבר רואה, הוא משיג, כל אנשי העיר שאני גר בתוכם לא יודעים איזה זכות יש להם שאני באתי, שאני גר בעיר הזאת. אני מסכה את העיר הזאת. זה שלושה ימים. מה קורה שבוע? שבוע זה כבר מתפשט למדינת ישראל. זה עם ישראל לא יודע איזה זכות שאני באתי בדור הזה כדי לזכות את כל הזה. מה זו, מה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים שצריך לדעת כלל גדול. משה רבנו אומר לעם ישראל, עם קשה עורף אתם. ברגע שהולך לנו טוב, ברגע שהולך לנו הכל בסדר, צריך לדעת, אנחנו נהיה הצדיקים הכי גדולים. אבל איזה צדיקים אנחנו נהיה? צדיקים עם גאווה. צדיקים, בהכרח צריך לדעת, כלל, זה מתמטיקה. אחד ועוד אחד שווה שתיים, שלושה ימים שהולך בסדר שווה כך וכך אחוזי גאווה. שבוע ימים כך וכך, איזה משוואות מתמטיות. יש חוקרים את זה במחלקה למתמטיקה, באוניברסיטת תל אביב, להבין בדיוק איך, זה, איך המשוואה הזאת בנויה. אבל זה דבר ברור. זה דבר ברור שכמה ימים שהכל הולך בסדר, זה ודאי שאשרי הדור שאני גר בתוכו. ואז האדם בעצם הוא הצדיק הכי גדול, אבל שהוא הצדיק הכי גדול, מה קרה? הוא שכח מהקדוש ברוך הוא. הוא הצדיק הכי גדול, הוא צדיק כזה שהוא כל כך צדיק שהוא גם לא צריך את הקדוש ברוך הוא. כי הוא כבר עומד מכוח עצמו. עוד מעט הקדוש ברוך הוא גם יצטרך אותו. זה כבר יש סברות בדבר הזה. זה אפשר להגיע לסברות לדבר הזה. ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא מרחם עלינו שלא נגיע לדבר הזה. איך הוא מרחם עלינו שלא נגיע למצב הזה? פשוט מאוד. הוא שולח את היצר הרע שישים לנו רגל. האדם מסתובב, הוא בטוח שעכשיו כולם לא יודעים מה אני פועל בשבילם, כל תפילה אני מזכה אותם, אני מבטל מעליהם גזירות, מבטל דינים. הקדוש ברוך הוא אומר ליצר הרע, לך תשים לו רגל. ופתאום האדם לא שם לב, פתאום הוא מוצא את עצמו שורב עם הפנים בתוך הקרקע, ואם רצו עוד יותר קצת ללמד אותו, בתוך איזה ביצה, פתאום האדם אומר, איזה צדיק יש פה, יש פה את הפושע הכי גדול. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא מביא את האדם לשם. כל זה צריך לדעת כלל גדול. למה זה? כל זה רק בשביל דבר אחד. תדע שגם אם אתה הצדיק הכי גדול, גם אם אתה פושע הכי גדול, גם אם אתה סתם בן אדם בינוני, לא משנה איפה אתה נמצא, לא משנה אם עלית, אם ירדת, כל מקום שבו אתה נמצא, אל תשכח שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. שכל מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, זה שאנחנו נבין פה בעולם הזה שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיו. ברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, אז אומר הרב דסר בספר מכתב מיליאר, זה העניין של הגאולה. כל העניין של הגאולה זה רק הדבר הזה. זה רק בשביל שאדם יבין, זה לא שדורשים ממך, תעשה מה שאתה יכול. לא דורשים ממך לשבור כלים, לא דורשים ממך עכשיו לעשות דברים שלא ביכולתך ולא בכוחך. תעשה מה שאתה יכול. איפה שאתה נמצא, תעשה טוב במה שאתה יכול. אבל תדע שכל שנייה ושנייה אתה צריך את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם שוכח את זה, ברגע שאדם שוכח את הדבר הזה, זה הקדוש ברוך הוא עושה לו תרגיל. זה נקרא, קוראים לזה פעם, קוראים לזה מלכות 22. זה פשוט זורקים אותו לאיזה מקום, האדם פתאום אומר, והשם מרחם עליי, מתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תראה לאן הגעתי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה מה שרוצה מאיתנו. זה נקרא שהשורש של ההסתרת פנים, זה כתוב בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הרי נתמרך, השמין יתקולך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה אני רוצה ממכם? שתהפכו עולמות, אתם לא יכולים לעשות שום דבר. אני רוצה שתפנו אליי ותבקשו ממני את כל מה שאתם צריכים, את כל עשיית הדשמיה. נגיד לסיום, נספר לסיום. למעשה כל עם ישראל, כל הדורות עובר את הקורס הזה. זה כולם, מהצדיקים הכי גדולים עד האנשים הכי פשוטים. אז הרב דסר כותב בספר מכתב מאליהו שכל העניין של הגאולה זה לא תלוי שאנחנו נעשה דברים טובים. אנחנו נשתדל לעשות הכי טוב, נשתדל להתרחק מהרע, זה ודאי שזה חובה עלינו, ואנחנו מוטל עלינו. אבל אומר הרב דסר, אבל לא נביא, הגאולה לא תבוא מכוח הדבר הזה. מכוח מה תבוא הגאולה? הגאולה תבוא מכוח זה שעם ישראל יכיר במציאות הזאת שאנחנו לא יכולים להסתדר בלעדיו. ואז יהיה איזה רגע שכל עם ישראל, רוב עם ישראל ירים את העיניים למעלה ויגיד לקדוש ברוך הוא, אתה לא עוזר לנו, אנחנו לא יכולים. באותו רגע שזה יבוא עם נקודה אמיתית, מה זה הכי פשוטה שבעולם, פשוט להבין שאנחנו לא יכולים בלעדיו, באותו רגע הוא מוריד את בית המקדש. כל מה שבית המקדש, זה כתוב בספרי המקובלים, שבית המקדש נמצא בערך חצי מטר מעל פני הקרקע. כשהוא יגיע לקרקע נראה אותו, כרגע לא רואים אותו. הוא חצי מטר מעל פני הקרקע. רק צריך להוריד אותו, את החצי מטר האחרון. מה זה החצי מטר האחרון? רק להרים את העיניים למעלה, להגיד לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול, תציל אותנו, אנחנו רוצים אותך. אז זה לימוד שהקדוש ברוך הוא מלמד את כל הדורות. כל הדורות. כי האדם הראשון אכל מעץ הדעת, ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא חשב שהוא יכול להסתדר בעולם. עכשיו אנחנו עוברים 6,000 שנה להבין שאנחנו לא יכולים להסתדר בעולם בלעדי הקדוש ברוך הוא. אז זה היה, נגיד את זה לסיום, זה העניין שהרבה שואלים מה העניין של דוד המלך, כל מה שקרה לו, כל המקרים בת שבע. אז מי שלא מבין ומסתכל על זה בשטחיות, אז אומר דוד המלך נפל. נכון, אבל מה עומק הדבר? דוד המלך כתוב חסיד שבחסידים. זה כל החיים שלו, זה רק שירות, תשבוכות, ניגונים לקדוש ברוך הוא. אז איך משמיים לא שמרו על דוד המלך? איך נתנו לו ליפול בדבר הזה? למעשה, זה הכל מה שדיברנו עכשיו, זה הסיפור של דוד המלך. כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, למה אומרים בתפילה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ולא אומרים גם אלוקי דוד? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, בגלל שהאבות עמדו בניסיון, ואתה עוד לא עמדת בניסיונות. זה פלא, להגיד לדוד המלך, כל החיים שלו זה ניסיונות, אבל בכל אופן, ביחס לניסיונות של האבות, זה לא נקרא שעמדת בניסיונות. אז אמר לו דוד המלך, אם כך, אז אני רוצה לעמוד בניסיונות, כדי שיגידו אלוקי דוד גם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, אז אני אעמיד אותך, אתה ביקשת, ואתה צדיק, אני רוצה לעשות רצון לצדיקים, ביקשת ניסיון, אני אעמיד אותך בניסיון, ואני אומר לך גם מה הניסיון. הניסיון יהיה לך בעריות, בנושא של הקדושה, שם היה הניסיון שלך. אומרת הגמרא, דוד המלך עשה את כל ההשתדלות שלא לא ליפול בניסיון הזה, וכמו שאנחנו יודעים, נפל, נכשל, בכל העניין של בת שבע. אז אחרי זה, אחרי שדוד המלך נשאל, הוא כתב בתהילים, זמותי בעל יעבור פי. אומרת הגמרא, מה זה זמותי בעל יעבור פי? אומרת הגמרא, אמר דוד המלך, מי היה נותן זמם לפה שלי, כשאמרתי לקדוש ברוך הוא תעמיד אותי בניסיון? עכשיו אני יודע שהייתי רוצה שיהיה לי על הפה שלי מחסום, שאני לא אגיד את המילים האלה. זה הגמרא. אבל לכאורה זה פלא גדול. כל הגמרא הזאת בכלל לא מובן הדבר הזה. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים אלוקי דוד? איזה בן אדם, איזה צדיק, אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה דרגות, אני רוצה תוארים. מה, אתה רוצה תוארים? אתה תעשה את העבודה שלך, אם הקדוש ברוך הוא יוצא, הוא יגיד אלוקי דוד. זה לא העניין שלך. אברהם לא ביקש שיגידו אלוקי אברהם. אברהם עבד את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לו את התואר הזה, להגיד בתפילה אלוקי אברהם. מה אתה מבקש את זה בכלל? צדיק לא מבקש שיגידו עליו תוארים. מה פתאום דוד המלך בכלל ביקש את הדבר הזה? אלא שדוד המלך בוודאי שהוא לא ביקש את זה בשביל הגאווה. אלא דוד המלך ידע סוד גדול בדבר הזה. הוא ידע שתיקון העולם זה אברהם, יצחק, יעקב ודוד. הוא ידע את זה ברוח הקודש. והוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה לא אומרים אלוקי דוד? לא מצד שהוא רצה תוארים. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה חסר לי שעדיין לא הגעתי למדרגה שנקרא אלוקי דוד, כדי שאני אוכל לעסוק בתיקון העולם יחד עם האבות הקדושים? מה חסר בי? הקדוש ברוך הוא העמיד אותו בניסיון. מה היה הניסיון שלו? הקדוש ברוך אמר לו, אתה עוד לא עמדת בניסיונות, הם עמדו בניסיונות. אבל באמת הניסיון של דוד המלך היה באותו רגע ניסיון אחר לגמרי. אלוקי דוד זה נקרא רגל רביעית של המרכבה, שכל העניין של דוד המלך זה היה כל ימי חייו להשיג את ההשגה השלמה הזאת. אני תינוק כגמול על אימו, כגמול על נפשי, לא יכול להרים יד, לא יכול להרים רגל אם אתה לא עוזר לי. אני כלום מצד עצמי. זה נקרא השגה של המלכות, של דוד המלך. ברגע שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא תעמיד אותי בניסיון, מה נמצא בתוך המילים האלה? מה נמצא בעצם? השגה, הבנה של פירוד. זאת אומרת, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, תעמיד אותי ניסיון, אני יכול בכוחות עצמי לעמוד בניסיונות שאתה תעמיד אותי. ברגע שדוד המלך אמר את הדבר הזה, בזה הוא כבר נכשל. באמירה הזאת הוא נכשל. כי מה הוא היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עוד לא עמדת בניסיונות. דוד המלך היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני לא יכול לעמוד בניסיון הכי קטן בלעדיך. אני תינוק. אני תינוק שלא יכול להרים ידיים ורגליים. בלעדיך אני לא יכול לעשות שום דבר. ברגע שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונשני, תעמיד אותי בניסיון, מה זה מגלה על דוד המלך, לפי מדרגתו ובחינתו? שעדיין לא הגעת להשגה השלמה שאתה תינוק. עוד לא יכלת לכתוב את התהילים, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, שאני מוטל לפניך כגולם, כמו תינוק. עוד לא היה לך את ההשגה הזאת. מה הקדוש ברוך הוא לימד את דוד המלך? אמר לו, דוד, אתה אומר שאתה צדיק, אתה כבר שומר על עצמך, יש לך שמירת עיניים, אתה צדיק. בוא אני אראה לך ברגע אחד, אני רגע אחד מסיר ממך את ההשגחה, את עשיית הדשמיה, בוא תראה שברגע אחד אתה נופל את כל הנפילות שבעולם. כשנכשל דוד, מיד הוא הבין מה הוא אמר לנתן הנביא, הוא אמר לו, חטאתי לשם. לא חטאתי לאף אדם, לא חטאתי לתורה, חטאתי לשם. מה חטאתי לשם? החטא שלי, באמת הבירור שלי היה שעדיין לא הבנתי את עומק התלות שלי בקדוש ברוך הוא. את עומק הביטול שלי לקדוש ברוך הוא, זה לא היה בשלמות. זה נקרא בירור מידת המלכות, ככה זה נקרא בקבלה. במידת המלכות, מה היא המידה בספירות? זה המידה השביעית, בספירות זה מקרא המידה השביעית. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, דוד, אתה עוד לא בררת. איפה תברר את זה? בכישלון. עם מי הוא נכשל? עם המידה השביעית, עם בת שבע, שהיא המידה השביעית, שהיא סוד המלכות. ובאמת דוד ובת שבע זה הזוג שמי בריאת העולם מחכים להם, היא מיועדת לו. מי בריאת העולם מחכים? המלך המשיח נולד מדוד ובת שבע. לא, באמת בעומק הדבר לא היה פה פגם, כי זה באמת הם צריכים להתחתן דוד ובת שבע, ולהוליד את שלמה ולהוליד את משיח צדקנו. אבל בגלל שלא השגת עדיין את עומק ההשגה של הביטול, מה עושה הקדוש ברוך הוא לדוד המלך? מביא אותו את זה בדרך של כישלון, כביכול כישלון. שכל הכישלון הזה בא ללמד את דוד המלך, דוד, אתה תזכור, אתה כל החיים שלך תינוק. אתה המלך של ישראל, אתה תוליד את המשיח, אתה נלחם מלחמות השם, אתה הגיבור הכי גדול, אבל בפנימיות הלב שלך, אתה כל הזמן תזכור ותדע שברגע שאני לא עוזר לך, אתה תעשה את הטעויות הכי גדולות בעולם. זה נקרא בירור מידת הביטול, מידת המלכות. זה המידה השביעית, זה הספירה השביעית שאנחנו מבררים אותה. לכן בעומק הדבר, כל הכישלונות של כל אחד מאיתנו, אנחנו עושים את כל ההשתדלות לא להיכשל. אנחנו רוצים להיות סור מרע ועשה טוב ולהשתדל להיות צדיקים ולהתנהג בסדר. אבל אם עובר על האדם כישלון, שאדם לא יישבר מזה, מיד יזכור את הדבר הזה, למה נכשלתי? רק לזכור, שכחתי כנראה את הקדוש ברוך הוא, כנראה הייתי קצת צדיק בכוחות עצמי, בלעדיו, קצת יותר מדי. הקדוש ברוך הוא אמר לי, בוא תטבול פה במקווה, אני שלח אותך לאיזה מקווה, יש ביצות של מקווה, לך תטבול באיזה ביצה, תזכור שברגע שאני לא מחזיק אותך, והוא רחום מחפר עוון מה שיקרה לך. אז זה היה, אומר דוד המלך, מצד אחד השגתי כגמול על אימו, כגמול על הנפשי, אבל אז השיג עוד השגה. כבהמות הייתי עמך. מה זה כבהמות הייתי עמך? שאני נופל לתוך היצרה של הבהמיות, משם אני מבין כמה שאני חסר אונים בלעדיך, ושאני מבין את החוסר אונים, מיד אני מתחבר איתך בחיבור הכי גדול. אז זה כבהמות הייתי עמך. דווקא מתוך הבהמיות, שאני יודע לא להיפרד, ברגע אחד אני מגיע לחיבור הכי גדול. יהיה רצון שנזכה.